עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
כאן דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה בשעה הקרובה, והיום הכנתי לנו תוכנית מיוחדת לט"ו בשבט. נדבר על מה מסתתר מאחורי הרושם הבריא של הפירות היבשים. המון מיתוסים. ונדבר גם על כדורי שקדים, בוטנים וסילן, משהו מדהים. אני פשוט עפה על הרעיון הזה, כדאי לכם לשמוע. נדבר על אגוזי ברזיל, כמה מומלץ לאכול, על האם שזיפים מיובשים עוזרים נגד עצירות, על חומץ תפוחים, וגם יהיה לנו מתכון נוסף לפנקייק יוגורט של אופרה. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר לך 0552-103-103 0552-103-103. אפשרות יותר טובה זה לשלוח וואטסאפ ל-054-70-103-70 054-70-103-70 בשעה הקרובה זה מספר של התוכנית הנוכחית. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לצפות בשידור בלייב, לסמן לייק, לשתף, וגם לשאול שם שאלות. אני פה עם העורכת והמפיקה מירה פרץ, אחראית על השידור שקד מורג, עורך הדיגיטל אלון גבאי, ואחראי על השידור בפייסבוק אליעזר בן יהודה. טוב, אז בקרוב ט"ו בשבט, ואנחנו רוצים לדבר קצת על הפירות היבשים, גם על הקלוריות, גם על הערך התזונתי, וגם לנפץ כמה מיתוסים חשובים. ופרט לעובדה שזה אחד החגים הכי משמינים בעיניי לפחות, עם איזושהי חזות כזאת של אחד החגים הכי בריאים, יכול להיות שזה הרבה יותר בריא, בטוח שזה הרבה יותר בריא מאשר סופגניות או אוזני המן, אבל עדיין יש פה כמה חסרונות בריאותיים של פירות יבשים לעומת פירות טריים, ועליהם אני רוצה לדבר לפני העניין של הקלוריות. אז קודם כל, צריך לזכור טוב טוב טוב. אם אני רוצה לאכול פירות, לקבל מהם את הערך התזונתי שלהם, ואני חושבת שפרי יבש נותן לי כמו פרי טרי, אז זה לא נכון. בפירות טריים יש הרבה ויטמין C, הם אחד המקורות הכי חשובים בתזונה שלנו לויטמין C. האמת שויטמין C רק ירקות ופירות טריים, זה המקור. אז צריך לדעת שבפירות יבשים, בזמן הייבוש שלהם, נהרס כמעט כל ויטמין C. דווקא בחורף, דווקא בתקופה הזאת, שיש לנו הרבה מחלות חורף ושפעות, אנחנו צריכים יותר ויטמין C ולא פחות. כך שאם הבחירה היא בין טרי למיובש, טרי מנצח. עוד משהו, רוב הפירות המיובשים שאנחנו קונים בסופר, ברובם יש חומרים משמרים. אם אתם קונים את זה במשקל, אתם כמובן לא יכולים לראות את זה על האריזה, אבל אם קונים באריזה, אז כתוב לכם, או שכתוב גופרת הברזל, או שכתוב סולפיטים, מילים מהסוג הזה. אלה הם חומרים משמרים שלא טובים לבריאות שלנו, אף חומר משמר לא טוב, כימי לא טוב לבריאות שלנו, ואלה בנוסף לכל הנזקים של חומרים שומרים גם עלולים לגרום לכאבי ראש. עכשיו, למה מוסיפים אותם בכמות לפעמים יותר גדולה דווקא לפירות היבשים? כי הם משמרים, לא רק נותנים מבחינת חיי מדף, אלא משמרים את הצבע. למשל, משמשים מיובשים עם חומר משמר יהיו הרבה יותר כתומים כאלה יפים מאשר האורגנים שהם יותר נוטים לחום כזה שאומנם פחות מפתה, אבל יותר בריא. עכשיו, מבחינת מינרלים, הרבה אומרים, בפירות יבשים יש מלא ברזל ומלא כל מיני, שזה נכון אם אנחנו בודקים ל-100 גרם, ולמה? כי ב-100 גרם נכנס הרבה 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 יותר פירות, כי אין מים. נגיד כמה משמשים יש ב-100 גרם פרי טרי? נגיד 4. כמה משמשים יש במשמש, בפרי מיובש? הרבה יותר, נגיד 20-30. אז בטח שיש שם יותר ברזל, אבל אם אני משווה משמש מיובש אחד, טרי, מיובש אחד לעומת טרי אחד, אז יהיה בדיוק אותו דבר ברזל. אין הבדל. לא פתאום נוסף ברזל או משהו. עכשיו, האם בפירות מיובשים יש תוספת סוכר? לא, בדרך כלל לא, אבל אם יש תוספת סוכר, אז הם כבר פירות מסוכרים, מיובשים מסוכרים, ואלה הכי גרועים, ועוד, אתם יודעים מה עוד יותר גרועים מהם? זה אלה עם הצבעים הזרחנים, צהוב, מזעזע, ירוק זרחני, כל מיני כאלה, פפאיה וכל מיני קיבים מיובשים שרואים צבע ממש חזק, זה גם תוספת של צבעים, צבעי מאכל שלא בריאים לנו. אז מה הכי עדיף? לדעתי, תמרים, גם כל כך ישראלי, ובלי תוספת של חום, שום חומר, לא משמר ולא צבע ולא כלום, ועם הרבה סיבים תזונתיים שטובים למעיים שלנו, והרבה ברזל ומגנזיום. ולגבי הקלוריות, פה גם צריך לשים לב, כי אנחנו יכולים לשים לנו קערית יפה על השיש, ולהתחיל נשנש ולא לספור, ובמשמש מיובש אחד לפחות 25 קלוריות, בשזיף מיובש תלוי בגודל 30-70 קלוריות, כל טענה מיובשת, אחת, כן? 60-70 קלוריות, זה הרבה, זה לא קצת. ותמרים בערך 40-50 לאחד, צימוקים, כף ממש ממש תוחה, 30 קלוריות. אז כדאי לשים לב, עם כל הבריאות, אפשר לשמין בקלות. אוקיי, בפינת מנשנשים סדרתיים, אז אני ניסיתי להכין חטיף טו בשבט, כדורי שקדים, בוטנים וסילן, שלושה מרכיבים שנפוצים בחג הזה, ואפשר לעשות בדקה וחצי הכנה, ואני ממש, ממש טעים, ממש ממש ממש, אני חייבת להגיד לכם, וכלום עבודה, אז אני ממליצה לכם כי מערבבים, קמח שקדים, חמת בוטנים וסילן טבעי, זהו. קמח שקדים, עשיר בחלבונים ושומנים טובים וויטמין E. חמת בוטנים, גם כן, הרבה חלבון איכותי, עוזר להפחתת קולסטרול. הסילן, ממתיק בריא מאינדקס גליקמי סביר, ועדיף על סוכר כמובן. ואז מרבבים 100 גרם חמת בוטנים עם 50 גרם קמח שקדים, 50 גרם סילן. זהו, עושים כדורים, אפשר לצפות אותם. בקוקוס צחון, או בקקאו, או בסומסום, או בקינמון, מה שיש לכם בבית ונראה לכם שמתאים, הכל הולך. תכינו מזה 14 כדורים, אז זה בערך 90, קצת פחות מ-100 קלוריות לכדור, ומול מה ננשנש את הכדורים האלה? אני רוצה לשאול את מיכל קדוש שלנו, מיכל שלום.
שלום היה, מעניינים.
בסדר. אני ממליצה על הכדורים האלה, אבל להיזהר כי כאילו עשיתי וזה במקרר וכל פעם שאני פותחת. אני אף על עצמי על ההמצאה הזאת, היא כל כך קל וכזה טעים ובריא גם.
האמת שהבנתי שיש לי את כל המצרכים, נראה לי שבסוף השיחה זה מה שאני הולך לעשות.
כן, תקשיבי, זה בגלל שיש את המצרכים, בגלל שזה רק מערבבים וזהו.
פשוט.
כן. כן.
נהדר. אז כן.
בהתחלה חשבתי גם לעשות כאילו נחשים כאלה קטנים, ולשים את זה בתוך תמר במקום הגרעין של התמר.
זה נחמד, זה יותר עבודה, אבל זה גם נחמד.
נכון.
זה אירועים מיוחדים.
יותר להגשה, כן.
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 טוב, אז מול מה?
מול מה?
ננשנש. מול מה? בגדול, יש סדרה אוסטרלית חדשה, שמה חומץ תפוחים. באנגלית זה אפל סיידר ויניגר, שזה נשמע גם כמו איזו המצאה רפואית.
נכון.
בכוונה, האמת.
אבל בגדול יש שם...
זהו, האמת שזה נחמד. קצת מפחיד, כי זה סוג של מראה על מה שקורה במציאות שלנו.
נכון.
כאילו במרכז הסדרה יש בחורה שהיא גורו של וולנס. זאת אומרת שכזה נותנת כל מיני המלצות, כמו שאנחנו רואים ברשתות החברתיות, בעצם כל יום. ויש לה מתחרה. מה שגורם לה לרצות בעצם לגבור עליה, והיא ממציאה שהיא צריכה לרפא את עצמה ממחלה.
מסרטן.
כן, מחלה נורא ספציפית, ובאמת כדי לזכות בעדת הקהל, ובזה כן. שהיא כאילו נורא משכנעת.
יותר לייקים.
נכון, וגם כן. כותבת על זה ספר, ובגדול היא הולכת לשקר, כי זה, נכון. זה גם ההתחלה.
זה סיפור אמיתי על שקר, הם אומרים, כן.
כן, והם צריכים להתחיל לבדוק איפה השקרים, ומה הנזק בעצם, כי כל דבר נכון. שעושה אדם עם כל כך הרבה עוקבים, יש לו המון המון משמעות.
אבל, אבל מצד אחד, כאילו שאני חושבת, זה מישהי שהיא רוצה להגיד לאנשים, תחשבו חיובי וכל מיני כזה, אז יש לזה, יכול להיות השפעה חיובית על נכון. כל מיני אנשים שהם חולים. מצד שני, אם היא אומרת להם, זה במקום טיפול רפואי, אז
זהו, יש באמת בעיה.
כן.
כן, אבל זה מאוד מעניין זה לראות מעניין. איך באמת בודקים את זה, וזה שיש בכלל כן. ביקורת.
וזה סדרה יפה בכלל.
מי שצפה בטהרן בעונה האחרונה, אז גם יראה שם את פיניקס.
כן, אני לא הבנתי מאיפה הוא מוכר לי, עד שהסתכלתי כן. בגוגל, ואז הבנתי שזה מטהרן הוא מוכר לי.
נכון, הוא בכלל אוסטרלי.
הוא איראן, נולד כן. באיראן ועבר לאוסטרליה, בדקתי.
נכון. כן. כן, כן. אז, כן. אז עוד פרצוף מוכר, ויש שם עוד כמה שחקנים, גם השחקנית נכון. הראשית, ראיתי אותה בזה סדרה פעם. אז בקיצור זה נחמד ומעניין, זה גם קצת מפחיד, אבל תלת גם מה, צריך גם לגלות ביקורת וקצת כזה, כשאנחנו רואים משהו, אז לדעת איפה אנחנו מקבלים את המידע, כל זה לא יזיק.
נכון, תכנס. ויצא עוד משהו חדש אתמול בנטפליקס, שהוא קצר, קצר, 20 דקות, כתוב סרט, אני מסתכלת, אני אומרת, אולי מה זה, אני טועה, אולי זה שעתיים וכתוב 20, אני לא רואה, ואני כאילו... פעם ראשונה שאני רואה סרט שהוא 20 דקות, אבל היה כתוב מלא 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 פרסים של פה ושם, וזה, אז אמרתי, טוב, 20 דקות, וזה יפה ממש, קוראים לזה,
כן,
כן, 20 דקות, אנו ג'ה, וזה סרט הודי, ואחר כך בסוף את מבינה למה הם עשו את הסרט הזה, כי זה עמותה כזאת של ילדים עובדים בהודו, אבל זה סרט, כאילו אני אוהבת את זה שמשאירים את הכל פתוח, וזה ממש יפה לראות.
כן, אתה לא מרגיש כזה מבולבל כזה, או שזה בסדר?
לא, לא, זה ממש יפה. זה יפה. זה יפה. אין מה להגיד, יפה מכל הבחינות.
שכנעת.
כן. 20 דקות גם, מה יש לך להפסיד מקסימום?
אני יכולה לעשות בינתיים את הכדורים של ה...
לא, לא, אל תעשי בינתיים כלום, תתרכזי.
אוקיי, טוב.
יופי. תודה רבה, מיכל, נדבר שבוע הבא. תודה רבה. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום, בפינת המיתוסים, כמה אגוזי ברזיל מומלץ לאכול. זה גם כן משהו שקשור קצת לטו בשבט עם הפירות היבשים שנכנסו לתוך הקטגוריה הזאת, גם כל האגוזים השקדים. אז על אגוזי ברזיל יש מיתוס שהוא נפוץ מאוד וחוזר על עצמו כל הזמן. שניים ביום אני שומעת שכדאי לאכול, והתשובה היא ממש ממש לא. כי הם לא סתם טעימים, הם מאוד מאוד מאוד, עוד עשירים בסלניום. סלניום הוא משהו עם השפעות בריאותיות חזקות, שיש לצרוך במתינות, כי עודף יכול להזיק לבריאות. למה הוא דרוש לגוף שלנו, הסלניום הזה? אז הוא נוגד חמצון, כלומר הוא עוזר להילחם בחומרים מזיקים שנכנסים לגוף, הוא מפחית את הסיכון לסרטן ולמחלות לב, הוא עוזר לבלוטת התריס, חשוב לדעת, הוא שומר על ה-DNA שלנו, על הגנטיקה, שלא יהיה לנו כל מיני פגיעה, מוטציות, כל מיני, הוא שומר על מערכת החיסון, מגן מפני זיהומים, אז הוא מאוד מאוד חשוב. עכשיו, הוא נמצא בכל מיני מאכלים, לא רק בגוזי ברזיל, הוא נמצא בבשר אדום למשל, ובעוף, בדגים, בגבינות ובביצים, גם בדגנים מלאים, כמו אורז מלא ולחם מלא, אבל בגוזי ברזיל הכמות הרבה 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 יותר גבוהה מכל מה ש... יש בכל שאר המאכלים. צריך לשים לב, נגיד, ההמלצה למבוגר בערך 55 מיקרוגרם ליום, ובאגוז ברזיל יש הרבה יותר מזה. באחד יש הרבה יותר, אוקיי? אז לא שניים ליום, אולי אחד ליומיים, כי יש גם עוד סלניום בעוד מאכלים, זה לא שאנחנו אוכלים רק אגוז ברזיל כמקור לסלניום, יש לנו בעוד. או פעמיים שלוש בשבוע, כן? ואם מישהו מקבל סלניום משאר המזונות, אני לא בטוחה אם צריך באופן כללי להמליץ לו לאכול אגוזי ברזיל בכלל. כלומר, אתה לא מוכרח. מה עושה עודף סלניום? בחילות, עייפות, נשירת שיער, ציפורניים שבירות, ריח של שום מהפה, ולפעמים תופעות יותר קיצוניות. אז לסיכום, אגוז אחד ליום יומיים, או פעמיים, שלוש בשבוע, אם להגדיר את זה יותר נכון, כדי לקבל את היתרונות, בלי להגיע לצריכת יתר. יש לנו מאזינה על הקו. שלום.
שלום, שלום, תודה רבה.
שלום, תודה רבה לך.
מאיה, אני שואלת לגבי אוכמניות.
אוקיי.
לאחרונה שמעתי שזה עוזר למנוע אלצהיימר ודמנציה.
כן, דיברתי על זה פה ברדיו.
כן, ברור. אז כנראה, והבנתי שקף ליום זה מספיק, כן? כאילו 15 גרם. כמה זה 15 גרם?
תראי. קשה לי להאמין שקף זה 15 גרם, נראה לי שזה 5 גרם יותר. אבל כשאני אבוא הביתה אני אוכל לשקול ולהגיד לך, כרגע אין לי
פה... טוב, זאת השאלה.
כן, אני אגיד לך משהו. זה לא טיפול תרופתי. אמנם באוכמניות יש הרבה חומרים שחשובים לפעילות המוח ולתפקוד העצבים. כן, באכן, אבל בוא נגיד שאם את...
לא לבנות על זה יותר מדי, את אומרת.
לא, לא, נגיד אם את אוכלת משהו ואת רגילה לאיזושהי תזונה, בוא נגיד...
מאוזנת.
כן, מאוזנת, רציתי להגיד לא הכי מאוזנת, אבל סבבה, נגיד היא כן מאוזנת. נגיד שהיא כן מאוזנת.
מאוזנת, מקיפה, מגוונת.
בסדר, נגיד שאת עכשיו מוסיפה. אוכמניות, ותכף נדבר על הכמות. אוכמניות כל יום, אם את חושבת שזה מה שמונע לך לחלוטין איזשהו תהליך של דמנציה או התפתחות של אלצהיימר, אז זה לא. כן? יש חומרים.
זה יכול לעזור. יש לו רכיבים.
כל דבר אבל יכול לעזור. יש הרבה 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 רכיבים שדרושים למניעת התפתחות דמנציה. שזה נגיד סתם.
לימוד, סודוקו, בריץ'.
לא, לא, לא. כן, ברור. אבל התכוונתי לדברים של התזונה. נגיד אני יכולה לדבר איתך על אומגה 3. אני יכולה לדבר איתך על כל מיני בירקות ירוקים, כל מיני נוגדי חמצון שיש. את בדיוק מכינה את זה.
לא, הסוד הוא באמת להקיף כמה שיותר את האוכל.
לגוון, בדיוק, בדיוק. עכשיו, לשלב אוכמניות כל יום זה מצוין, אם את רוצה במקום פרי אחר, אבל 15 גרם זה נשמע לי כלום. עכשיו, את יכולה...
השאלה שלי, עכשיו בוא נתמקד רק בשאלה שלי, כי בטח שאתה הרבה מאזינים, האם יש הבדל בין הטרי שמוכרים אותם בקופסאות קטנות של 125 גרם?
בטרי תמיד יהיה יותר, אם זה באמת טרי מעכשיו, ולא טרי שעמד לך איזה 3 שבועות כי כתפו אותו בחול, אבל דווקא הקפאה שומרת על חלק מאוד מאוד גדול מנוגדי החמצון. אני חייבת רק להגיד לך ש-200 גרם זה המינימום.
ליום?
כן, כמנת פרי.
כמנת פרי.
מה זה קף? קף זה שום דבר. אם את רוצה כבר שיהיה לך משם איזושהי כמות משמעותית.
ואת אומרת שהקפו, יש לו אפילו יתרון על הטרי?
לא, לא, לא. קפו יש לו ערך תזונתי מצוין. טרי תמיד יהיה יותר טוב, השאלה ממתי הטרי הזה ומאיפה.
ולא יודעים כמה זמן שוכב שם אצלם.
בדיוק.
והמיובש, במיובש...
במיובש הכי פחות.
הכי פחות, אפילו שהוא אמר לי שזה ללא חומרים, להאמין אותו.
גם אם זה ללא חומרים, הטבעי יורד בייבוש תמיד, כי זה תהליך שכל תהליך הייבוש עושה ירידה הדרגתית ומהירה יותר של נוגדי החמצון.
אז אני אלך על הקפו, ואני חושבת...
כן, קפו זה פתרון מצוין גם לדעתי.
יופי, תודה רבה.
תודה רבה רבה לך. תודה, שבת שלום. יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום, דוקטור מאיה, צהריים טובים.
שלום, צהריים טובים.
מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך את?
לא לדבר על זה.
אז טוב.
זה לא העיסוק שלך, אבל בכל זאת תודה. יש לי שתי שאלות קצרות. מתוכנת זירי פשטן, ועושה מזה מוסיפה את זה לחביתה. האם זה מאבד מהערך שלו?
לא.
אוקיי.
תראי, קודם כל חשוב להגיד ככה, את עושה מהמם מהמם בזה שאת תוכנת ומשתמשת מיד. כי יש הרבה אנשים שתוכנים ומחזיקים את זה תכון בצד, ולאט לאט נוגדי החמצון שם מתחמצנים.
זה צ'יק צ'ק.
אז אוקיי, עכשיו החימום יכול להרוס הרבה דברים, אבל כל מיני נוגדי חמצון ואומגה 3 שנמצאים בפשטן, לא נרסים בחימום, בטח שלא בקצר כמו של חביתה. חשוב להגיד שכשמודדים הרבה פעמים כמה אומגה 3 יש בדג מסוים או בדברים, הרבה פעמים מודדים את זה אחרי הכנה, אחרי החימום של הדג, כי הרבה אנשים לא אוכלים דג רענה טרי, אז מודדים אחרי ורואים שנשארה כמות מאוד מאוד יפה, והמטרה הכללית שלך היא אומגה 3 אולי, ויטמינים B וברזל, ועוד מינרלים שנמצאים בפשטן, כל אלה לא נהרסים בחום, ובטח שלא בחימום קצר כמו חביתה.
אוקיי. ושאלה נוספת, מה היחס, אני אופה עוגה, ואני לא משתמשת בסוכר, מה היחס, בואי נאמר, כוס סוכר לסוכרלוז, או סוכר, מה ש...
תראי. קודם כל, כשאת עושה מתכון ואת משנה אותו, אז כל המרכיבים בעוגה אמורים איכשהו להשתנות, ואני אסביר לך למה. יש לך בעוגה הזאת גם ביצים, ואולי חלב, או שמן, או מצטפוזים, יש שם נוזלים. את מורידה כוס סוכר, שהיא מהחומרים היבשים, היא הרבה כוס, כוס זה הרבה מתוך החומרים היבשים, ואת רוצה להחליף את זה בסוכרלוז, שיש לו נפח הרבה יותר קטן מאשר כוס, נגיד אפילו... יוצא לך נגיד בשווי של כוס, נגיד יוצא לך כף נגיד, בסדר? סוכרלוז בשביל המתיקות. מה? את שמת כף, את לא שמת כוס, אז עכשיו יש לך יותר מדי חומרים נוזלים שם, אז הבלילה לא ציצה לך טוב.
לא, אני שמה חצי כוס, אפילו פחות.
ממה?
של סוכרלוז.
אוקיי, עכשיו לעניין של השאלה שלך, אין מוצר אחד שנקרא סוכרלוז. לי יש בבית, נגיד, סוכרלוז מסוים, שאם אני אשים ממנו כף, זה כמו כוס סוכר. יש לי סוכרלוז אחר, שאם אני אשים חצי כוס, אז זה יהיה כמו כוס סוכר. כלומר, זה נורא משנה של מי, איזה חברה זה, איך הגרגירים, דקים או קצת אבים, איך זה מופיע, אני לא יודעת. יש מלא, את פשוט תצטרכי לנסות.
אז כן, זה סוויט...
אסור
sweet.
להגיד, אסור.
אה, סיטנגו.
זה לא סוכרלוז בכלל, אני חושבת. זה לא סוכרלוז מה שאת מדברת עליו?
סוויטנגו.
בסדר, אסור, אנחנו לא יכולים להזכיר חברות, זה לא סוכרלוז. אני מציעה כן להשתמש בסוכרלוז עקב שיקולים בריאותיים. ושוב, את תצטרכי לפי הטעם שלך, אין פה חוקים, את ממלא משנה את המתכון.
אוקיי, תודה רבה.
תודה רבה.
ביי, שבת שלום, ביי.
שבת שלום, בהצלחה בעוגה. יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום, זה אני?
כן.
שלום, צהריים טובים, תודה על התוכנית המדהימה. אני רציתי לדעת, לאנשים מגיל 70 ומעלה, שאין להם שום בעיות דמנציה, איזה תוספי מזון מומלץ?
למה שתקחי תוספי מזון בכלל?
אני שואלת מפני שלא תמיד אנחנו אוכלים בבית, אז לכן אני טוען.
לא תמיד אתם מה?
לא תמיד, אנחנו אוכלים בבית, לפעמים אנחנו אוכלים סנדוויצ'ים, אז לכן אני באה ושואלת,
תראי, אני... אז אוקיי, תראי.
בגדול, לא, אני, בגדול, אני משתדלת לאכול אוכל בריא, אבל אני בגדול, אני רוצה לדעת אם יש תוספים שכן, כדאי לחשוב מאומגה 3.
לא, לא, לא. אין איזה חוקים, את לא בכך צריכה שום דבר, מאחר שאני לא יודעת מה את אוכלת, אין לי מושג מה את צריכה. ונגיד, נגיד, נגיד, שהייתי יודעת, שהבדיקות דם שלך, חסר לך ברזל וב-12 ויצא לך ויטמין D נמוך, ואני לא יודעת מה, כל מיני דברים, יכול להיות שהייתי ממליצה לך ספציפית את התוספים שמותאמים לבדיקות הדם שלך ולתזונה שלך. להגיד לך שיש המלצות חד משמעיות, גורפות, לכל האנשים, מעל גיל 70 לקחת משהו, זה לא נכון, זה חלק שיווקי נורא 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 מעצבן, שמנסים לגרום לאנשים לחשוב, שבלי תוסף כזה או אחר, בגיל כזה או אחר, או בגיל המעבר, או בגיל ספורטאים, או לא יודעת מה, בלי התוסף הזה, התזונה שלך לא תהיה טובה, כי בטוח חסר לך. לא, לא בטוח חסר לך. לא בטוח חסר לך שום דבר.
האם בבדיקות דם שגרתיות עושים את מה שצריך?
בבדיקות דם עושים חלק. את יכולה לדעת אם חסר לך ברזל, את יכולה עם מחסני הברזל שחקים. את יכולה לדעת אם חסר לך... אפילו מגנזיום, מגנזיום את לא בהכרח יכולה לדעת. ויטמין D אולי, כאילו הבדיקה מראה הרבה יותר נמוך, אבל נגיד, את יכולה לדעת. אבל את לא יכולה לבדוק אומגה 3. את לא יכולה לבדוק הרבה דברים. חלבון בתזונה, יראו בבדיקת דם שזה נמוך, רק אם את במצב, אוי ואבוי, קטסטרופלי. אז הבדיקה היותר נכונה, היא בדיקה של התפריט שלך. אם את היית אומרת לי, אני כל יום אוכלת סנדוויצ'ים בחוץ, ולא אוכלת...
לא, 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 בפירוש שלו.
אז מדי פעם אני לא חושבת שזה משהו שאני יכולה להמליץ לך באופן גורף. אם את מרגישה טוב, בדיקות הדם שלך תקינות, ובריאה, או אני אגיד לך, ניסחת את זה אנחנו, אז אם אתם בריאים ותזונה נכונה ובדיקות אדם תקינות ועושים פעילות גופנית, אני לא בכלל חושבת שצריך לבזבז כסף על משהו, אבל אם עשית איזה בדיקת דם וראית שמשהו כן חסר בבדיקת הדם, אז אותו כן חסר. שאר הדברים אני לא יודעת, כי אני צריכה לדעת בדיוק מה את אוכלת, וכאילו גם אם אני אשאל אותך על איזשהו יום ספציפי, אני לא יודע, כי יום ספציפי את אומרת שזה משתנה, פעם את בחוץ, פעם את בבית. אז נגיד, אם היית רוצה, הייתי יכולה להגיד לך, תקחי טבלה, תמלי, כל יום מה את אוכלת, אפילו לא חייבים לציין כמויות מדויקות, להוסיף בדיקות דם, לשלוח לנו בוואטסאפ, ונעלה אותך לשידור עוד פעם. אבל להגיד לך שיש איזה הנחיות חד משמעיות, תקחי, בגלל שאת בגיל 70, תקחי ככה וככה, אז לא.
הבנתי, בסדר, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, שאלה מצוינת. תודה רבה. גם את, שכחתי להגיד לה גם את. כי אני רוצה לדבר איתכם על פינת טוב לדעת, על שזיפים מיובשים, האם הם באמת עוזרים נגד עצירות או שמע שזה מיתוס. טוב, אז זה לא מיתוס, נתחיל מהשורה התחתונה. יש בשזיפים כמה דברים שעוזרים נגד עצירות. קודם כל, סיבים תזונתיים כאלה שעוזרים לנפח הצואה ולהתרוקנות תקינה של מערכת העיכול. יש בהם קצת סורביטול טבעי, שיש לו השפעה אוסמוטית, הוא מושך קצת מים ומרקח את הצואה, סליחה על המילים. יש בו עוד חומר, דיפנילסטין, שמגדיל את התנועתיות, את ההתכווצויות של המעיים, ועוזר לפעילות המעיים. היה מחקר שבדקו אנשים שסובלים מעצירות, וראו שצריכת שזפים מיובשים הייתה יעילה יותר מסיבים סינתטיים, שלא נגיד את שמם, בהגברת תדירות היציאות ושיפור מרקם. לא משנה, לא נשתמש בכל מיני מילים, וזה שיפר גם את המיקרוביום במעיים. איך צורכים שזיפים מיובשים כדי לקבל את הפעילות הזאת? או טבעיים כמו שהם ט"ו בשבט, כמובן ללא חומרים משומרים ולקנות אורגנים בבית טבע, או להשרות במים, ולמספר שעות אפשר לשתות רק את המים, לא חייבים לאכול אותם כי החומרים הפעילים בחלק מהם עוברים למים, או להוסיף לכל מיני לדייסות, למאפים, ליוגורטים, לעוגות, לשייקים וכו'. אז שוב, שזיפים מיובשים בהחלט מומלצים לפעילות מעיים, אני חוזרת להמלצה שלי מתחילת התוכנית, עדיף ללא חומרים משומרים, את זה אפשר להשיג בהרבה בתי טבע וברשתות טבע בתוך הסופרים. אחרי הפרסומות, מי שלא קרא על חומץ תפוחים, אז אני הולכת להסביר על זה, ויהיה לנו מתכון לפנקק יוגורט של אופרה, אז אל תלכו לשום מקום. תודה שנשארתם איתי, ועכשיו אני רוצה לדבר אתכם על חומץ תפוחים. עכשיו, קודם כל ולפני הכל, העליתי כזה פוסט השבוע בפייסבוק, ואז אנשים אמרו לי, אבל אני מוסיפה חומץ לסלט, מה, אם זה רע, אם זה רע? לא, ממש לא, אפשר להוסיף חומץ לסלט, אפשר להוסיף מיץ לימון לסלט, אפשר להוסיף חומץ לירקות מוחמצים. אני לא מדברת על זה, אני מדברת על הרגל כזה, או לא הרגל, אני ראיתי אפילו המלצה כזאת, שרצה בכל מיני רשתות חברתיות, לשתות חומץ תפוחים מדולל קצת, על הבוקר, כי כביכול הוא שורף שומן. אז שימו להם, חומץ תפוחים, או כל חומץ אחר, לא שורף שומן בגוף. למה אנשים חושבים את זה? קודם כל זה לא סתם, כי פעם, היה מחקר בערכון האירופי לתזונה, שחומץ תפוחים, כשהוא משולב עם האוכל, כנראה אולי מפה אי הבנה, יכול קצת להאט את קצב ריקון הקיבה. מה זה אומר? שזה כאילו לסוב ארוך יותר, כי הסוכר והאינסולין משתחררים יותר אחר כך לאט. אבל הוא לא שורף שומן, ואם אוכלים, אם שותים אותו, כוונה, מדולל במים בצורה מסוימת על הבוקר, זה מזיק לבריאות. החומציות הגבוהה של זה יכולה להזיק לתאים העדינים של צינור הוושט, לגרום לכאבי גרון ולנזקים חמורים יותר. זה יכול לפגוע בשיניים ולשחוק את סגוגית השן. זה יכול להשפיע באופן שלילי על הקיבה, כל החומציות הזאת, ולגרום לגירוי ולהחמיר קיבה. היה מחקר בארכון אמריקאי לתזונה קלינית, שחומץ תפוחים יכול לפגוע ברקמות ריריות, ולגרום לנזק בצינור העיכול, במיוחד אם שותים אותו לאורך זמן, לא משהו חד פעמי. אז מה כן עוזר לירידה במשקל? אתם בטוח יודעים את התשובה, אבל אני מאוד מאוד אוהבת לחזור על זה, אז אני אחזור על זה בכל זאת. תזונה בריאה עם אוכל טבעי, פעילות גופנית קבועה, ולאכול פחות קלוריות ממה ששורפים, זאת בעצם הדרך היחידה לרדת במשקל. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום,
מה שלומך?
בסדר, מה שלומך? אני קודם כל רוצה להודות לך על התוכנית הכל כך מועילה.
תודה רבה. לבריאות
הציבור.
Thank you, thank you.
וזהו, רציתי שתעשי לי קצת סדר בנושא של צירופי מזון. ברשותך, אני רק כתבתי כדי שאני לא אפספס, אז טיפה, שאלה טיפה ארוכה, לא הרבה, אבל okay. האם לא מומלץ לאכול חלבונים ופחמימות ביחד, למשל? פירות חמוצים עם פירות נתוקים, פירות עם אגוזים או שקדים, מה או מתי מותר לאכול ביחד צירופי מזון? והאם עלולה להיות פגיעה בבריאות בקולסטרול אם אוכלים צירופי מזון לא מתאימים? ועוד שאלה אחרונה, תה קפה שוקולד לאכול ולשתות שעתיים אחרי ארוחה, זה נכון? תה קפה שוקולד אפשר לאכול שעה לפני ארוחה, זה נכון? זהו, זאת השאלה שלי בעצם.
זה 8 שאלות אם שמת לב, אבל בסדר. אז אני רוצה קצת עם הקדמה. לפני 34 שנים היה ספר שנקרא, אולי הוא קיים היום גם לחתיתי, רזה לתמיד, או רזה לתמיד, כל אחד קורא איך שהוא רוצה. ושמה הסבירו ממש לעומק בספר די גדול כזה, וכזה גדול, כאילו כריכה גודל A4, יותר מזה אפילו, הסבירו למה לא לאכול חלבונים עם פחמימות ביחד, ולמה מותר רק פירות בבוקר, ועכשיו אני שומעת ממך גם להפריט פירות חמוצים ומתוקים, ואת כל הדברים האלה. ואני בדיוק למדתי תזונה, ואני מסתכלת על מה שהם כתבו שם, ואני כאילו, מי מאשר בכלל לפרסם את השטויות האלה? סליחה, מה זה הדברים שכתובים שם? הם כתבו שם שהגוף לא יכול להקל ביחד חלבונים עם פחמימות, ואם את אוכלת את זה ביחד, אז הפחמימות מתקלות יותר מהר, ואז הם מחכות בצד של הקיבה ותוססות, עד ששאר האוכל מתקל, וזה נרקב, ואני לא יודעת איזה דברים היו כתובים שם, עם מלא והבלה, ואיזה המצאות. אז אני מודיעה לך כזה דבר. קודם כל, נדיר, יש מעט מאוד רמזונות שאת יכולה להגיד שהן אך ורק פחממות, בלי בכלל שום דבר שהוא מחלבון, או הפוך, יש מעט מזונות, אפילו אם את מסתכלת על חלב ועל יוגורט, אם תסתכלי על חלב שיש לך במקרר, יש בו נגיד 4 חלבון ו5 פחממות, יש לו יותר פחממות מחלבון. להפריד הפרדה אמיתית זה אפשרי, אבל זה קשה, זה דוגמה לזה, זה דיאטה קטוגנית למשל, שהיא נורא קיצונית. עכשיו, הגוף שלנו מעכל תערובת. אם את אוכלי עוגת תפוחים, הגוף לא מעכל קודם את התפוחים, ואז את הביצים, ואז את החמאה, ובסוף אני לא יודעת את המה, ואז התפוחים בינתיים מחכים בקבע. אין כזה דבר, אין שם דרדסים שממיינים לך לפחממות הצידה, וחלבון למטה, ושומן ימינה, ולא יודעת מה שמאלה ולמעלה. הגוף מעכל את זה כתערובת. מהירות העיכול, נכון, תלויה במרכיבי התערובת. אם יש לך הרבה שומן וחלבון בתערובת, זה יתקל יותר לאט, מאשר אם את אוכלת תערובת שהיא בעיקרה פחממות. עכשיו, אם זה בעיקרה סוכרים, נגיד, כמו רק פירות, נכון, זה יתקל הרבה יותר מהר מאשר ארוחה שמכילה בשר עם שומן וחלבון, וירקות עם הרבה סיבים תזונתיים, ואני לא יודעת מה. עכשיו, זה נכון שהפירות יתקלו רק יותר מהר. השאלה, מה אנחנו רוצים? האם אנחנו רוצים שזה יתקל יותר מהר? התשובה היא לא. אם משהו נתקע בקיבה להרבה זמן, אנשים לוקחים בשביל זה היום זריקות הרזיה כדי שזה יתקע להם בקיבה יותר זמן. אם משהו נתקע בקיבה יותר זמן, זה אומר שזה מסביע ליותר זמן, כי זה נותן לך תחושת מלאות ליותר זמן. אין לנו מטרה שמשהו יתקל יותר מהר. עכשיו, איך הקיבה, איך מערכת העיכול מעכלת את מה שאת אוכלת? בקיבה שהיא מתכווצת ולשה את האוכל, מופרשים גם אנזימים וחומצות שמפרקים את החלבונים. משם זה עובר לתריסריון, זה ההמשך של המעיים. שם הגוף מפריש לתוכו את החומצות מרה, שזה כמו סבון שממיס את השומנים ולמעכלים את השומנים. אחר כך, בהתחלה של המעיים, הפחממות מתפרקות לסוכרים פשוטים, וזה נספג לאט לאט לדם. הגוף מעכל הכל בכיף שלו ובקצב שלו, ובתערובות שאנחנו אוכלים, והכל ממש מצוין, ולא להפריד אבות מזון, זה תיאוריה מצחיקה, אם אני אשתמש במילה יפה, כי אני לא רוצה להשתמש במילים לא יפות ברדיו, ואין לה שום מהות בכלום, בשום דבר, לא בריאותית ולא לדיאטה. העניין היחידי שאני יכולה לחשוב עליו, זה שאם מישהו רוצה להתחיל דיאטה לירידה במשקל, אומרים לו, תשמע, אל תאכל חלבונים ופחמאות ביחד, אז הוא אומר, אוי, לא, אני צריך לבחור או אורז, או בשר, לא גם וגם. אז יכול להיות שהוא חוסך קלוריות. בערב הוא אומר, אוי, לא, אני יכול או ביצה, או לחם, לא שניהם. אז הוא בוחר את הביצה וויתר על הלחם וחסך קלוריות. יכול להיות, אבל זה לא בטוח. כי התנהגות לפי התיאוריה הזאת לא מבטיחה, לא ירידה במשקל ולא חיסכון בקלוריות ולא שיפור בריאותי. לצערי, אני לא מסכימה עם אף מילה שיש לתיאוריה הזאת בכלל, לא מאמינה בכלל. השאלה שלך לגבי פירות חמוצים ומתוקים, היא גם כן קצת מצחיקה, תאכלי את הכל ביחד, תעשי לך תרובות, תעשי סלט פירות, תעשי לך שייקים, לפי הטעם שלך, החמוץ או המתוק, זה לא אומר שום דבר, אלא רק טיפה להבדל בכמות החומצה הטבעית שיש באותו פרי. גם יש לך תפוח יותר מתוק, תפוח יותר חמוץ, בסוכר זה אותו דבר, בכמות חומצה זה טיפה שונה. השאלה האחרונה לקפה היא לא קשורה, כי קפה ושוקולד שני מכילים חומצה פיטית שטיפה סופחת את חומצ, ברזל מהאוכל. אנשים שהם מבוגרים ועם נניח מחסני ברזל טיפה נמוכים, נניח לא בטוח שיש להם טיפה המוגלובין נמוך אולי, כי הם קצת חווים קושי בעיכול בשר או מה, לא כדאי שיושתו קפה אחרי האוכל או לא יוכלו שוקולד מיד אחרי האוכל בכמות גדולה, על קוביה זה הרי לא אומר כלום. כי זה טיפה יכול להפחית להם את ספיגת הברזל מהרוחה. אנשים שהמוגלובין שלהם תקין ויש להם כוח וכו', גם אני לא רואה סיבה לחכות לו שעה לפני, שעתיים אחרי, כל זה מיתוסים שאני לא מבינה כל כך למה אנשים בכלל תורכים להזכיר אותם אחר כך, בטח לא להתנהג לפיהם. נראה לי עניתי לך על כל השמונה שאלות, נכון?
נכון.
בנאום קצת ארוך, אבל...
תודה רבה לך.
אז יו.
וכן, בסדר, נמשיך לחגוג.
לא לחגוג, לאכול בריא, למה לחגוג?
לא, לחגוג בכוונה לא להפריד את ה...
לא, לא, באמת.
למשל חביתה ממלחם, דברים כאלה.
בהחלט, ואם את מקפידה על לחם מקמח מלא בלבד.
כן, מקפידה.
ובלי חומרים משמרים.
שיפון במיוחד.
מעולה, נו, אז את עושה כמו שצריך, אני לא רואה שום סיבה.
כן, משתדלת, אנחנו משתדלים.
כן,
אוקיי,
יופי.
בסדר גמור, יופי. הרבה תודה.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום, שבת
כל
שלום.
כל טוב, ביי.
מאזינה נוספת על הקו, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר. קודם כל תודה על התוכנית המלמדת והמעניינת.
תודה, תודה רבה.
רציתי לשאול, לאחרונה כן. התוודעתי לשני ממתיקים חדשים. את ממליצה כל הזמן על סוכרלוז.
כן, אני בודקת מחקרים, ואני לא רואה שיצא עליו איזה משהו.
לא, סבבה.
כן.
אבל התוודעתי לאחד, זה נקרא אלולוז.
אלולוז, כן.
והשני, מונק פרוט.
כן.
מה, כאילו אולי קצת...
אוקיי, תראי.
דעתך על זה, אם
כן,
כדאי,
כן.
לא כדאי.
קודם כל, זה שניהם קשה להשיג היום בארץ, ובטח בצורה נפרדת.
לא, נפרדת.
נפרדת. נגיד, אני חיפשתי מונק פרוט, שזה מוצר, נגיד, שמכיל רק מונק פרוט, פרי הנזירים. ולא מצאתי, מצאתי עם עוד דברים, עם כל
נכון.
מיני דברים שאני לא רוצה, למשל, הריטריטול היום גם כן נכנס חזק.
נכון, ראיתי ש...
ודווקא להריטריטול מצאתי, לא מצאתי, כאילו, לצערי, זה היה מחקר די גדול ודי מפורסם ש... הוא נספג כל כך כל כך טוב לגוף, שהוא ברמת, במספיק שתוכלי קצת, אז הוא עולה ברמה פי אלף מהמומלץ בגוף, וברמה של פי אלף, הוא עושה בתוך אדם קרישי דם והתקפי לב. עכשיו, אני לא רוצה קרישי דם, אז שום דבר שמכיל אריטריטול, לא אכפת לי אם זה סטיביה עם אריטריטול, או מנק פרוט עם אריטריטול, או אלולוז עם אריטריטול. אני לא אקח, אני לא מסוגלת. אני לא מסוגלת לשתות משהו, אפילו לטעום משהו, ולהגיד לעצמי, אוי, לא, עכשיו יהיה לי קרישי דם. אני לא רוצה. אז אני לא נוגעת. עכשיו, אם אני מצאתי...
אם יש כזה נקי, אז זה בסדר.
רגע, רגע, כן. מנק פרוט חד משמעית כרגע, עוד לא היה עליו אפילו מחקר אחד שלילי. אז אני כן מצאתי. מצאתי ב-iHerb. וקניתי, וזה לא היה טעים, אני חייבת להגיד לך.
אוקיי.
לא היה כל כך טעים. אני לא יודעת, אני כאילו...
את נשארת בסוכרלוז.
אני נשארת לבינתיים, עד הודעה חדשה, כן, חד משמעית, ואני עוד ממשיכה לחפש, אני עוד כל פעם בודקת, ואני גם בודקת, לא חיפוש שאני רוצה למצוא, אני לא כותבת בעיתונים המדעיים שאני מנויה, אני לא כותבת את הסוכרלוז ויתרונות בריאותיים, אני כותבת סוכרלוז מסרטן. ככה אני כותבת מילות חיפוש, ולא יוצא. לא יוצא. עכשיו, לגבי הלולוז, אותו עניין, אותו עניין. עכשיו, זה כאילו לא נספק בגוף, כאילו אין איזה השפעות שליליות, זה נכלל בקטגוריה של כאלה שכן משפיעים על חיידקי המעיים כנראה, אבל זה כל הממתיקים. להגיד לך שיש משהו עליו שהוא מסרטן, תרם. אם תמציא אותו בפני עצמו וטעים לך, וזה במחיר סביר, כשכנראה שלא, אבל אם זה במחיר סביר וששווה לך וטעים לך, אז אין בעיה איתו גם.
הבנתי. אוקיי.
אוקיי.
בסדר, תודה רבה.
תודה רבה לך על השאלה המצוינת.
תודה, ביי ביי.
שבת שלום. יש לנו עוד מאזינה, שלום.
היי, דוקטור מאיה.
היי, מה שלום? הקול שלך מוכר לי.
נכון, אני עליתי כבר כמה פעמים בשידור, אני מאוד אוהבת את התוכנית שלך, ואני שומעת אותה כמעט כל יום שישי כשמתאפשר לי.
ומתי שלא, אז זה נמצא באונליין, את יודעת.
זהו, כן, אבל תמיד אני מצליחה.
יופי.
מה שרציתי לשאול, שתי דברים. אחד, בעלי עשה לאחרונה בדיקות, ויצא לו כולסטרול גבוה. עכשיו...
פעם ראשונה שיוצא לו כולסטרול גבוה?
האמת שהוא לא עשה המון זמן. יש להם איזה, זה כולסטרול, זה תורשתי?
יש בזה מרכיב תורשתי, כן.
הבנתי. עכשיו, איזה מאכלים במיוחד עליו להימנע, כאילו...
תראי, הטיפול בכולסטרול, זה מאוד חשוב מה שאת שאלת, אם זה משפחתי ואמרת שיש לו את זה במשפחה, כי הרבה פעמים כולסטרול גבוה נובע מאיזשהו... אני לא רוצה להגיד פגם, נטייה תורשתית שהגוף מייצר יותר כולסטרול, הכבד מייצר יותר כולסטרול מאנשים אחרים, ולפעמים מפרק פחות כולסטרול מאנשים אחרים. ובמקרים האלה לא, התזונה יכולה לעזור, אבל בעינה מאוד קטנה. מתי שהכולסטרול גבוה, והוא נובע מתזונה לא נכונה, אז היום הגישה היא קודם כל להפחית פחממות. קודם כל, להוריד פחמימות מהתפריט, לא כמו שפעם חשבו, אל תאכלו ביצים, אל תאכלו בשר אדום. ביצה או שתיים ליום זה כנראה בסדר גמור, בשר אדום יכול להיות גם לא עתיר שומן, וזה גם כן בסדר גמור, יש לו רוב החלקים לא עתיר שומן. בגבינה הצהובה, כמות הכולסטרול פר פרוסה אחת היא זניחה לחלוטין, ואפשר לשלב גם. רוב השינוי התזונתי שלו, אם הוא יוריד נגיד פרוסה אחת של גבינה צהובה שהוא אכל פעם ביומיים, זה לא מה שיעשה את ההבדל.
לא, עניין.
כן, זה ממש לא. אז אם שינוי תזונתי זה לנסות להפחית, קודם כל את הפחממות הרעות, סוכר לבן, קמח לבן, מאכלים מתועסים שכוללים לא רק פחממות מתועסות, אלא גם שומן טרנס, כל מיני דברים קנויים, וגם מאפים קנויים וכו'. ובנוסף לזה, הרבה פעמים פעילות גופנית יכולה מאוד
לשפר.
מאוד...
לשפר.
כן, כי פעילות גופנית עוזרת לעלייה בקולסטרול הטוב, ועלייה בקולסטרול הטוב עוזרת לירידה בקולסטרול הכללי והרע. בנוסף, אני לא יודעת אם הוא צריך או לא, אבל ירידה במשקל בפני עצמה, לא משנה מה הוא אכל בה, אבל נגיד סתם, על כל 5 קילו יש ירידה מסוימת. אני לא זוכרת בדיוק, אבל יכול להיות 10% של הקולסטרול.
אוקיי.
אז אם הוא צריך ירידה...
לא, הוא פחות צריך. לא, הוא גם ירד עכשיו קצת, כי הוא נבעל מהזה, אז הוא אוכל מאוד בריא, אז בכל מקרה הוא ירד במשקל.
יפה, אפקט הפחדת הבדיקות, יפה.
כן, כן, בדיוק, זה עבד עליו, אבל...
כן. אז,
okay.
אז נגיד אם הוא אוכל לחם לבן זה לא טוב, ואם הוא אוכל פסטה לבנה ואורז לבן זה לא טוב.
אורז בסמטי דרך אגב זה יותר טוב מאורז לבן?
לא, לא לצורך המטרה שלך, לא. אולי אם
לא סתם בכללית שאני עושה פה בבית.
יש לו טיפונת אינדקס גליקמיה יותר נמוך, אבל נגיד גם במקרה הזה יש עדיפות לאורז בסמטי מלא. אם את מוכנה. ויש קצת להוריד כמות פירות ולא לזלול. וממתקים וחטיפים, כמו שאת יודעת שיש קנויים בטוח שלהוריד אם אפשר, להעדיף שקדים ואגוזים ובוטנים שעוזרים גם בהפחתת כולסטרול וגם כן נשנוש מסביע ביניים, כל אלה. נגיד ארוחת בוקר במקום לחם יש עדיפות לשיבולת שועל, כי יש בסיבים שסופחים חומצות מרה שזה גם עוזר לגוף למצוא שימוש לכולסטרול, לייצר מן חומצות מרה חדשות ואז... יש גם כן ירידה בקולסטרול. בקיצור, יש הרבה דברים שאפשר לעשות, אם צריך, כלומר, אני לא מכירה את התזונה שלו, ושוב אני אומרת, כן, אם זה משפחתי, זה... אז לא בטוח ששינוי בבדיקות יהיה מאוד מאוד גדול.
גם אם יהיה שינוי בתזונה.
תראי, שיעשה מה שהוא יכול, כי להגיד, זה תמיד זה טוב, גנטי, זה תמיד בריא. בדיוק, בדיוק, גם אם זה לא לקולסטרול, אז זה נגד מחלות אחרות.
נכון.
כן.
עכשיו, יש לי עוד שאלה שלא קשורה, מעניין אותי לדעת, קמח שקדים מול בנים, אם אוכלים את זה, זה יותר משמין? כאילו,
ממה?
מקמח רגיל, או כמה אם אוכלים, במקום נגיד לאכול 10 שקדים, לאכול 2 כפות קמח שקדים.
מי אוכל סתם קמח כפות? מה, לא הבנתי.
קמח שקדים מול בנים, לא יודעת.
סתם כאילו לאחרי הצהריים, במקום לאכול 10 שקדים, כי נשנו שאת רוצה להכניס לפה סתם בעמידה 2 כפות קמח שקדים?
לא.
אז מה?
אני נגיד שמה את זה במשהו, נגיד באיזה...
טוב, אז תראי.
וכאילו שאני עושה גרנולה.
לא, הבנתי, הבנתי. הקמח שקדים...
הקמח שקדים... ששמים
מעלוגת הפוכים. קמח שקדים ושקדים זה אותו דבר בקלוריות בול. עכשיו, השאלה של כמות, 10 שקדים זה בטח שוקל, מה, פחות מ-15 גרם, ושתי כפות קמח שקדים, אין לי מושג כמה זה שוקל, כאילו שוקל, לא, אף פעם לא ניסיתי.
זה לא, כן, זה משקל מאוד.
אבל תשקלי את זה, זה אותו דבר ב-100 גרם, אבל נגיד מבחינת הערך התזונתי, זה יהיה לך אותו דבר. ומבחינת הקלוריות זה יהיה אותו דבר בדיוק.
ומבחינת הבריאות?
גם אותו דבר. למה, אני לא ראיתי שזה מולבנים, אני חושבת, למה לא לקחת קמח שקדים רגיל?
כי זה להפייה, זה יותר...
אז להפייה, אין פה בכלל שאלה, זו השאלה אם זה בריא או לא, זה מה עוד את שמה במתכון. אם... עוד אחת.
אני שמה דברים
טוב,
בריאים.
טוב, תקשיבי, נשארה לנו עוד אחת
קנים. כל הדברים
לא,
האלה.
לא, זה סוכר קנים, זה לא בכך יותר בריא מסוכר לבן. יש לנו עוד מזינה אחת שנשארה לי בשביל הדקה, אז אנחנו נמשיך לשוחח בפעם הבאה, בסדר?
אוקיי, תודה,
תודה
רבה.
תודה,
מאיה, שבת,
תודה,
שלום.
שבת שלום.
תודה, את מהממת.
תודה ביי. רבה, מאזינה אחרונה לקצר מאוד, שלום.
אלה, שלום חמודה, אני אוהב לשמוע את התוכנית שלך.
תודה רבה.
אני באמת לא עושה דיאטה, אבל יש לי שאלה או שתי שאלות קצרות.
כן.
מה ההבדל בין בורקס פילו לבורקס רגיל? תפוח אדמה, בוא נגיד, שאני אוהב
תראי.
תפוח אדמה.
פילו, אני אגיד לך מה ההבדל. את קונה את שתיהם או שאת משהו עושה בבית?
לא, אני לא עושה בבית.
אפילו, היתרון היחידי שלו הוא גם כן קמח לבן, וגם בבצק עלים זה קמח לבן, אבל בבצק עלים יש לך שמה, מורחים לך על זה כל מיני מרגרינה, ובפילו אפשר לבחור את השומן שמורחים עליו, שיכול להיות שהם מרחו שומן יותר איכותי ממרגרינה, אבל לא בטוח שהם מרחו, ואז מרחו שומן...
אז זה אותו דבר.
לא בטוח, בקלוריות זה יוצא אותו דבר בסוף.
יאללה.
יאללה לגמרי.
לא, טוב, עוד שאלה, שקטנה. עכשיו, כן. אני באמת לא אמרת לך לא עושה דיאטה.
כן, יופי.
איזה, מה הלחם הכי, אחי, שאני אוכלת רק שתי פרוסות ליום? סנדוויץ' שאני הולכת לעבודה.
אם זה רק שתי פרוסות?
איזה לחם הכי שאני אוכלת, לא מחמצת.
אני אגיד לך מה, תקני בבית טבע, כי אז זה בטוח בלי חומרים משמרים, לא בסופר. ויש להם לחמים אורגניים מקמח מלא, לא אכפת לי איזה מחמצת, או לא אכפת לי קוסמין, העיקר שזה יהיה 100% קמח מלא, ואז כל הלחמים הם יהיו לך בריאים, העיקר בלי חומר משמר.
אז מה זה קמח מלא? קמח לבן, יכול להיות קמח מלא?
לא, לבן זה אומר שהוא לא מלא, זה הפוך ממלא. אבל תלכי לבית טבע, תשאלי אותם, הם יתנו לך.
אם אני אוכל, אם הלחם שיפון, זה יכול לעזור לי?
שיפון מלא זה מצוין.
הבנתי.
יופי, תודה רבה רבה רבה, תודה, תודה.
תודה, ממה, ביי, שלום.
ביי, שלום, שלום. יש לנו עכשיו מתכון לפנקייק יוגורט של אופרה, עוד משהו עם קמח שקדים, בהמשך לשיחות שלנו היום, לקראת ט"ו בשבט, והקמח שקדים ויוגורט עם יותר חלבון איכותי וסידן, מערבבים שתי ביצים עם רבע כוס קמח שקדים, חצי כוס קמח אפשר מלא, כפית אבקת אפייה, גביע יוגורט, תמצית וניל, זהו. ועושים את זה על מחוות משומנת, פנקייקים כאלה שיש בועות הופכים לצד השני. יוצא, אפשר לשים על זה פירות יער, או לזלף ריבה, דבש, סילן, מה שרוצים, מייפל. 13 פנקייקים, 55 קלוריות לאחד, כלומר 2-3 כאלה כארוחת בוקר דיאטטית. זה מעולה, המתכון והתמונה יהיו באתר של הרדיו. לכל מי שירצה. טוב, אז אני ממש רוצה להודות לכל מי שעלה לשידור ולכל מי שהזין ולכל מי שצפה בפייסבוק. אל תשכחו להצטרף לניוזלטר שלי בחינם לגמרי. מחר כתבה על תחליפי חלב. תודה למאירה פרץ, לשקד מורג, לאלון גבאי, לאליעזר בן יהודה. אחרינו פרופסור קרסו, אחד והיחיד. אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא. חג שמח לכולם.